שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף נון ג', אנחנו מתחילים בדף נון ב', עמוד ב', שורה חמישית מלמטה. ואומרת הגמרא גופה, בוא נעסוק בגוף הדברים שהזכרנו קודם, שאמר חזקיה, מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, אומר, הוא וחומשו מחולל על מאות הראשונות, שחיללתי עליהם כבר מעשר שני ועודן בידי, אז יהיה אף המעשר השני הזה וחומשו שאני צריך להוסיף עליו, מחולל על אותו מעשר. והסיבה שהדבר אפשרי, לפי שאי אפשר לו לאדם לצמצם מאותיו. דהיינו לחלל את המעשר השני על מאות בשוויו המדויק, דהיינו בצמצום, מתוך שהוא ירא מלפחות, ואז נמצא שהוא אוכל את המעשר השני בלא חילול, ולכן הוא מוסיף על דמיו. וזה מה שמאפשר לו לחלל מעשר שני פחות משווה פרוטה על אותו הסכום העודף. מייטי ומקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי חזקיה. שאומרת המשנה שמופיעה גם במסכת ביקורים וגם במסכת חלה. התרומה והביקורים וגם הביקורים הוקשו לתרומה, כפי שלומדת הגמרא במסכת מכות שהפסוק ותרומת ידיך אלו ביקורים. הדין שחייבים עליהם מיטה וחומש, זאת אומרת שזר או כהן תמה שאכלו אותם במזיד חייבים מיטה בידי שמיים וזר האוכלן בשוגג, צריך לשלם חזרה פירות כפי משהו אכל ולהוסיף על כך גם חומש, כפי שאומרת התורה, ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש. הפכנו דף, ואסורים לזרים, באכילה שנאמר, וכל זר לא יאכל קודש. הוא מסביר רשי, שהסיבה שהברייתא חזרה וציינה את זה, משום שהיא רצתה לשנות בסוף, מה שאין כן במעשר שני, שאין איסור לזרים לאכול אותו. וממשיכה המשנה, והן נכסה כהן, כך שכהן יכול לקדש בהם את האישה, מה שאין כן במעשר שני, כי משנתנו נשנתה כסתם משנה, וסתם משנה היא כשיטת רבי מאיר, ששיטתו שמעשר שני ממון גבוה הוא, ולכן לא ניתן לקדש בו. וממשיכה המשנה שאם התערבו התרומה או הביקורים בחולין, הדין ועולים באחד ומאה, שאין הם בטלים ברוב הפחות מיחס של אחד למאה. מה שאין כן במעשר שני, שלביטולו מספיק רוב ולא צריך יחס של אחד למאה. וממשיכה המשנה וטעונים רחיצת ידיים, מסבירה שהיא שמי שאוכל פירות שהם תרומה או ביקורים, צריך ליטול ידיים לפניכם, מפני שהידיים תמאות שניות גזרו בהם רבנן, ודבר שהוא במדרגה של שני לתומה, עושה שלישי בתרומה. דבר שלא שייך במעשר שני, שאין הוא טעון רחיצת ידיים כאשר אדם רוצה לאכול פירות הקדושים במעשר שני. שאמר מר הנוטל ידיו לפירות, הרי זה מגסי הרוח. וממשיכה המשנה שהם גם טעונים והערב שמש, שכהן שהיה תמת ומה דאורייתא וטבל, מותר לו מיד לאכול מעשר שני, אבל ביחס לאכילת תרומה או ביקורים הוא צריך לחכות עד צאת הכוכבים. וכל הדברים האלה הרי אלו בתרומה וביקורים. מה שאין כן במעשר שני. עד לכאן לשון המשנה ושואלת הגמרא, מהי הכוונה במשפט האחרון מה שאין כן במעשר שני? וביחס לדברי המשנה, שתרומה וביקורים עולים באחד ומאה, שואלת הגמרא, מהי הכוונה מה שאין כן במעשר שני? לאו מכלל, האם לא נלמד מכאן דמעשר בטל ברובה, שמעשר שני שהיה מעורב בחולין, בטל ברוב. ואומר רשי שעל כוכך צריך לומר שמדובר במעשה שני כזה שאין לו תקנה, במידה והוא תמה שלא ניתן לפדות אותו, ובמידה שהוא טהור שלא ניתן להעלותו לירושלים ולאוכלו שם, שהרי אם יש לו תקנה, הרי חכמים אמרו שדבר שיש לו מתירין לא בטל אפילו באלף. אז בהכרח שכאן מדובר במעשר שני שהתערב בחולין ונטמע שאין תקנה באכילתו וגם אין בו שווה פרוטה, ולכן לא ניתן לפדות אותו. ועל בסיס ההבנה הזו מקשה הגמרא, ואם איתא דחזקיה, ואם יש הלכה כפי שאמר חזקיה, שניתן לחלל מעשר שני שאין בו שווה פרוטה על מאות הראשונות, אז אם כך, אבל היא דבר שיש לו מתירין, שהרי ניתן לפדות מעשר שני תמה שהוא פחות משווה פרוטה. אז כיצד אמרה המשנה שמעשר שני כזה בטל ברוב, שהרי וכל דבר שיש לו מתירין, חכמים אמרו שאפילו באלף לא בטיל. מתרצת הגמרא, וממאי, מי אמר שהדיוק בדברי המשנה, דמה שאין כן במעשר, הכוונה דבטיל ברובה, שתערוב את המעשר השני שנטמע שאין בו שווה פרוטה שהוא בטל ברוב, ואז זה סותר את דברי חזקיה. דילמה, אולי הכוונה שמה שאין כן במעשר, שמעשר לא בטיל כלל. וזה דווקא תומך בדברי חזקיה, שהרי זה דבר שיש לו מתירין, וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל. דוחה הגמרא את הדחייה, לא מצית אמרת אחי. אתה לא יכול לומר שזו כוונת המשנה. דלגבי תרומה, חום אמרה דתרומה קטני וכולה דתרומה לא קטני. מסביר רש"י שהרי משנה זו במסכת ביקורים שנויה היא, מה שאומר שהיא באה להשמיע לנו דינים בהם תרומה חשובה לעומת דברים אחרים, ולכן לא מסתבר לומר שהמשנה באה להשמיע לנו דין שתרומה קלה לעומת מעשר. מקשה הגמרא על הדחייה הזו, והקטני והן נכסי כהן. הרי המשנה אמרה שהתרומה והביקורים נחשבים כנכסי כהן, ולכן הוא יכול לקדש בהם אישה. וזה דין שהוא כולה לעומת מעשר שני, שמעשר שני הוא ממון גבוה ולא ניתן לקדש בו אישה. ומכוח שאלה הזו, אומרת הגמרא, לא סל כדעתך, יש טעם אחר, מדוע לא יעלה על דעתך לומר שהמילים מה שאין כן במעשר, כוונתם שמעשר שני לא בטל כלל, אלא ודאי שמעשר שני בטל ברוב. לטענה בהדיה, שהרי שנינו במפורש בברייתא, מעשר שני בטל ברובה. הוא מפרט את הברייתא, ובאיזה מעשר שני אמרו שהוא בטל ברובה? או במעשר שאין בו שווה פרוטה, או ושנכנס לירושלים ויצא. שהגמרא בהמשך תפרש, שמעשר שני שנכנס לירושלים ויצא, אין לו תקנה, לא באכילה ולא בפדיון. וממילא, על פי הברייתא הזאת, חוזרת השאלה, ואם היא תלדה חזקיה, אם הדין שאמר חזקיה נכון, שניתן לחלל מעות מעשר שני שאין בהם שווה פרוטה על מעות קודמות, אז אם כך, ליעבד לי, שיעשו למעשר השני שיתערב, שהוא תמה ואין בו שווה פרוטה, לדחזקיה, כפי שחזקיה אמר, וניחל אלי ונחלל ונפדה אותו על מעות הראשונות, ואם כך זה דבר שיש לו מתירין, וזה לא מסתדר עם דברי המשנה שהוא בטל ברוב. מתרצת הגמרא שמדובר דלא פריק, שהוא לא פדה מעשר שני עד הנה, וממילא מבחינה טכנית אין לו מעות מעשר שני בידו, שיוכל לחלל עליהם את המעשר השני התמה שיתערב בחולין שיש בה פחות משווה פרוטה. מקשה הגמרא על התשובה הזו, וניתי מעשר שני דאית לי ונצטרפינו, שיביא מעשר שני בשווי חצי פרוטה שיש לו, ויצרף אותו לתערובת ויאמר שהמעשר שני המעורב והמעשר השני שהבאתי עכשיו מחוללים על פרוטה זו, ואם כך חוזרת השאלה, הרי יש לו מתירין. וכיצד אמרה המשנה שמעשר שני כזה בטל ברוב? מתרצת הגמרא שזה לא פתרון אפשרי, מפני שדאורייתא ודרבנן לא מצטרפי. מסביר רש"י, תערוב את המעשר השני הרי בטלה מן התורה ברוב, שהרי כתוב אחרי רבים להטות. ורק חכמים אמרו שהיכן שיש לו מתירין הוא לא בטל ברוב, ולכן אין איסור מעשר שני בתערובת אלא מדרבנן ולא מדאורייתא. אז היא לא יכולה להצטרף עם חיוב המעשר שני מדאורייתא לתפוס את פדיונו על המטבע בשווי פרוטה, ואז נמצא שהמעשר שני דאורייתא בשווי חצי פרוטה שהביא יהיה נאכל בלא חילול. ממשיכה הגמרא ומביאה תירוץ נוסף, ונייתי, אז הוא יכול להביא מעשר שני דמי בשווי חצי פרוטה, ודמי זה פירות שנלקחו מעם הארץ, כך שאיסורו ופדיונו של מעשר שני שהוא דמי הוא רק מדרבנן, שהרי מדאורייתא כל אדם נאמן על המעשרות. ובאופן הזה הוא יוכל לצרף את חיוב המעשר שני בתערובת שהוא דרבנן ואת חיוב המעשר שני דמי שהוא דרבנן ולפדות אותם על שווה פרוטה. ואם כך זה דבר שיש לו מתירין, וזה לא מסתדר עם דברי המשנה שאמרה שהמעשר שני בתערובת בטל ברוב. דוחה הגמרא שהפתרון הזה לא אפשרי, דיל מעתי להטויי ודאי, כי יש חשש אולי הוא לא יביא דמי אלא יביא מעשר שני דאורייתא, ואז נמצא שהמעשר שני דאורייתא בשווי חצי פרוטה שאינו בתערובת יהיה נאכל בלא חילול. ממשיכה הגמרא ומעלה אפשרות אחרת, ונייתי, אז שיביא שתי פרוטות ונחלל עליו מעשר שני דאורייתא בסכום בפרוטה ומחצה, ונחל אל היי, ואת המעשר שני שנמצא בתערובת בשווי חצי פרוטה הוא יחלל עלייך יתרה, על החצי הפרוטה שנשארה לו יתרה מתוך שתי הפרוטות, שהרי זה כשיטת חזקיה. ואם כך שוב זה דבר שיש לו מתירין. דוחה הגמרא גם את הפתרון הזה, מי סברת שמעשר שני בשווי פרוטה ומחצה תפסה בקדושה את שתי הפרוטות? לא כך הדבר, אלא מעשר שני בשווי פרוטה תפסה פרוטה, וחצי פרוטה של מעשר שני לא תפסה. ואם כך, הדר הביא עלי דאורייתא ודרבנן, אז חזרנו למציאות שיש לנו חצי פרוטה מעשר שני מדאורייתא וחצי פרוטה מעשר שני מדרבנן, וכבר הסברנו ודאורייתא ודרבנן לא מצטרפי זה לזה. ומביאה הגמרא פתרון נוסף, ונייתי איסר, אז במקום להביא שתי פרוטות ולהשאיר יתרה של חצי פרוטה שפנויה לחילול, שיביא שר שלם ויחלל עליו מעשר שני בפחות מדמיו. ועל היתרה שנשארה בישר, ניתן יהיה לחלל לפי דברי חזקיה את תערובת המעשר שני. ואם כך זה דבר שיש לו מתירין, אז איך המשנה אמרה שהוא בטל ברוב? דוחה הגמרא גם את הפתרון הזה, כי דילמה אולי עתי להטויי פרוטות. אם נאפשר את הפתרון של איסר שלם, אז יש חשש שבמקום איסר אנשים יביאו שתי פרוטות, ויפדו מעשר שני בשווי פרוטה ומחצה, ועל פי מה שאמרנו שמעשר בשווי פרוטה תופס בקדושתו שווה פרוטה, אבל המעשר בשווי חצי פרוטה לא תופס את הפרוטה השנייה, אז תיווצר תקלה שהמעשר השני בשווי חצי פרוטה יהיה נאכל בלא חילול. ולכן גם הפתרון הזה לא אפשרי, כך שאין סתירה מדברי המשנה לדברי חזקיה, למרות שאמרה המשנה שיבטל המעשר השני ברוב. ועוברת עכשיו הגמרא לדון במקרה השני שהזכירה הברייתא, שהמעשר השני שבטל ברוב עליו דברה המשנה, ושנכנס לירושלים ויצא. ושואלת על כך הגמרא, ועמי, מדוע הוא בטל ברוב? הרי יש לדבר פתרון, וליהדר וניעילי, שיחזירו ויכניסו אותו חזרה לירושלים עם התערובת שלו ויוכלנו בירושלים. מתרצת הגמרא שמדובר בשנטמע ולכן לא ניתן לאכול אותו. ממשיכה הגמרא ומקשה ונפרקי. הוא מסביר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה שמדובר שיש בו שווה פרוטה, ואם כך ניתן לפדות אותו. דאמר רבי אלעזר, מניין למעשר שני שנטמע שפודים אותו? הפכנו דף, אפילו אם הוא נמצא בירושלים, בניגוד למעשר טהור, שאם הוא נמצא בירושלים הוא לא נפדה. שהרי כתוב כי הרחק ממך המקום, ורק אז ונתתה בכסף, ולא כשהיה בירושלים. אז המקור ליתר לפדות מעשר שני שנטמע בירושלים, שנאמר נקרא בפנים, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל סתו, כי הרחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, כי יברכך אדוני אלוהיך. והדבר נלמד מהמילה סתו, שהרי ואין המילה סעת אלא אכילה, שנאמר, כאשר האחים יורדים למצרים, וישם מסות מעד פניו עליהם, ותרב מסעת בנימין ממסות כולם, חמש ידות, וישתו וישקרו עמו. עד לכאן דברי רבי אלעזר, ואם כך קשה על הברייתא, מדוע היא הסבירה שהמעשר שני בטל ברוב, מה שאומר שאין לו מתירין, והרי ניתן לפדות אותו. אלא מכוח קושייה זו מתרצת הגמרא, שבברייתא מדובר בלקוח בכסף מעשר שני. ולא מדובר על המעשר שני עצמו. אלא מדובר על צורכי הסעודה שהוא לקח בירושלים בכסף המעשר. והם נטמעו, ואותם לא ניתן לפדות. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, אבל גם מה שלקוח בכסף מעשר שני נמי להפרקי, הרי גם אותו ניתן לפדות, דתנן, שהרי שנינו במסכת מעשר שני, הלקוח בכסף מעשר שני שנטמע ייפדה. מתרצת הגמרא שהברייתא היא כשיטת כרבי יהודה, דאמר שהלקוח בכסף מעשר שני, הקדושה שבו לא חזקה כל כך להדפיס את הפדיון בקדושה שיש בו, ולכן הדין ייקבר. וממילא הוא נחשב לדבר שאין לו מתירין, ולכן הוא בטל ברוב. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, אי אתה מאמין שהברייתא היא כשיטת רבי יהודה, מאי איריה יצא? מדוע מדובר בברייתא שהלקוח בכסף מעשר שני שנטמע נכנס ויצא מירושלים? הרי אפילו אם הוא לא יצא מירושלים נמי, גם אז הדין לשיטת רבי יהודה שהוא ייקבר? ובהכרח מזה שהברייתא ציינה שהוא נכנס ויצא לירושלים, משמע שכאשר הוא היה בירושלים ניתן היה לפדות אותו, מה שאומר שהברייתא היא לא כשיטת רבי יהודה. אלא מכוח קושייה הזו אומרת הגמרא שלעולם הברייתא מדברת במעשר שני בטהור. ומהי הכוונה שהוא יצא מירושלים? דנפול מחיצות. לא שהוא יצא אלא שירושלים יצאה ממנו, שחומות ירושלים נפלו, אז שוב אין המעשר נאכל שם עד שיעמדו המחיצות מחדש, שהרי צריך לקיים את מה שכתוב בתורה לפני השם תאכלנו. וכך גם ביחס לפדיון, לא ניתן לפדות אותו מהרגע שקלטו אותו מחיצות. מקשה הגמרא על התשובה הזו, והאמר רבא במסכת מכות, שמחיצה לאכול דאורייתא, אבל מחיצות לקלות דרבנן, מסביר רש"י שהמחיצה שנאמרה בתורה לא הוזכרה אלא לעניין החובה לאכול בתוכה. ולעומת זאת, מה שאמרו במשנה, המחיצות קולטות אותם מלפדות עוד, אם יצא, זה רק דרבנן. ועל פי דברי רבא אלו, מקשה הגמרא, וכי גזרו רבנן זה רק במקרה כי איתנו למחיצות, כאשר המחיצות קיימות, אבל כי לאיתנו למחיצות לא גזרו רבנן. שעכשיו שעמדת שנפלו המחיצות, הרי במקרה כזה לא גזרו חכמים, כי הם גזרו רק במקרה שאדם הוציא את המעשר מחוץ למחיצות, אבל כאשר המחיצות עצמם אינם קיימות כי הם נפלו, לא חל הגזירת חכמים, וממילא ניתן לפדות את המעשר השני, ואם כך, מדוע אמרה הברייתא, שבמקרה כזה, בטל המעשר השני ברוב, הרי זה דבר שיש לו מתירין. מתרצת הגמרא, לא פלוג רבנן, רבנן בגזירה שלהם לא חילקו, בין מציאות של איתנאו למחיצות, שהמחיצות ישנם, בין מציאות של איתנאו למחיצות, שהמחיצות לא קיימות. כך שאין הבדל בין מי שהוציא את המעשר מתוך המחיצות לבין מציאות שנפלו המחיצות, כי קליטת מחיצות גזרו חכמים בסתם, בין אם המחיצות קיימות, בין אם הן לא קיימות. הוא מביא עכשיו הגמרא תירוץ נוסף לקושיה שהקשתה על דברי חזקיה מהרישה של הברייתא שאמרה באיזה מעשר אמרו, במעשר שאין בו שווה פרוטה, והיה קשה לנו על דברי חזקיה, שלשיטתו ניתן לפדות מעשר שאין בו שווה פרוטה, ואם כך זה דבר שיש לו מתירין והוא לא בטל. ענה על כך רב הונא בר יהודה שאמר רב ששת, חד הקטני. מה שהבנו בברייתא, שהברייתא פירטה שני מקרים, באיזה מעשר שני אמרו, מקרה ראשון במעשר שאין בו שווה פרוטה, מקרה שני ושנכנס לירושלים ויצא, זו לא ההבנה הנכונה. אלא מדובר פה על מקרה אחד, מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, שנכנס לירושלים ויצא. שקליטת מחיצות ירושלים מעכבת מלחלל אותו עוד על מאות הראשונות. מקשה על כך הגמרא, אמי, מדוע לך מעשר שני כזה אין פתרון? וניהדר וניהילי, נחזיר אותו חזרה לתוך ירושלים וניחיילי ונאכל אותו שם. עונה הגמרא שהדבר אינו אפשרי מפני דנפול מחיצות, כי המחיצות נפלו, מקשה הגמרא ונפרקי. אבל עדיין ניתן לפדות אותו, שהרי האמר רבה, מחיצה לאכול זה דאורייתא, ומחיצה לקלוט זה דרבנן, וכי גזרו רבנן, כי איתנו למחיצות. רק במקרה שהמחיצות קיימות, אבל כי לאיתנו למחיצות, כאשר המחיצות לא קיימות, לא גזרו רבנן, שאסור לפדות מעשר שקלטו אותו המחיצות, ואם כך זה דבר שיש לו מתירין, ומדוע אמרה הברייתא בהסבר המשנה שהוא בטל ברוב? מתרצת הגמרא, לא פלוג רבנן. חכמים בגזרתם לא חילקו בין מעשר שני שיצא מתוך המחיצות לבין מציאות שנפלו המחיצות, אלא שהן גזרו בסתם על קליטת מחיצות, בין אם המחיצות קיימות, בין אם הן לא קיימות. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, מי איריה אין בו שווה פרוטה? אז מדוע מדובר בברייתא שבמעשר השני אין שווה פרוטה? הרי אפילו אם יש בו שווה פרוטה, נמי, גם אז יהיה הדין. שהמעשר לא ראוי לאכילה, וממילא זה דבר שאין לו מתירין, והוא בטל ברוב. מתרצת הגמרא, לא מבעיה כאמר. הברייתא נקטה לשון, שאין צריך לומר את הדבר הפשוט. דהיינו, לא מבעיה, אין צורך לומר, שאם יש בו במעשר שווה פרוטה, דקלטן לי מחיצות, שחלה עליו קליטת המחיצות דרבנן, שהרי בר פדיונו. ולכן מסתבר שבמקרה כזה גזרו חכמים, שלא ניתן לפדות אותו יותר. אבל במקרה שאין בו במעשר שני שווה פרוטה, אימה אז אולי תאמר שלא קלטו לי המחיצות, שהרי גזרות חכמים מתייחסות לנורמל ולא למציאות שאינה מצויה, והפתרון של חזקיה, של חילול, מעשר שני שאין בו שווה פרוטה על מאות הראשונות, זה מציאות שאינה שכיחה. אז אולי על מקרה כזה לא גזרו חכמים שהמחיצות קולטות. כמה שמלן. לכן השמיע לנו הברייתא שמדובר על מעשר שני כזה שאין בו שווה פרוטה, כדי לומר שגזירת חכמים חלה גם על מקרה כזה. ועוד באותו עניין, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא על הפסוק שמדבר על גאולה, דהיינו פדיון מעשר שני, נקרא בפנים, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. הוא מדייק את הברייתא, ממעשרו ולא כל מעשרו. הרי שזה בא למעט פרט למעשר שני שאין בו שווה פרוטה, שאינו בכלל גאולה, שלא ניתן לפדות אותו. ומכאן למדנו שאם חילל מעשר שני ששווה פחות משווה פרוטה, שהוא אינו תופס פרוטה. ועל המשפט בברייתא שאין בו שווה פרוטה, מביאה הגמרא איתמר, מחלוקת המוראים, רב עמי אמר, שהנוסח הנכון בברייתא זה אין בו, דהיינו במעשר השני שווה פרוטה. זאת אומרת שאם יש בו שווה פרוטה, כן ניתן לפדות אותו והוא תופס את פדיונו. ורב אסי לעומת זאת אמר, שהברייתא לא התייחסה למעשר השני, אלא לחומש, ואמרה, אין בחומשו שווה פרוטה, שבמקרה כזה לא ניתן לפדות את המעשר השני. זאת אומרת, שהמינימום בו ניתן לפדות מעשר שני, זה אם הוא שווה 4 פרוטות, כדי שהוא יהיה ראוי לתוספת חומש השווה פרוטה. ורב אסי הסביר כך, מפני שנושא הפסוק זה החומש המוזכר בו. אומרת הגמרא, שרבי יוחנן אמר כדברי רב עמי, שהנוסח בברייתא זה אין בו, דהיינו מתייחס למעשר השני, ורבי שמעון בן לקיש אמר כדברי רב אסי, שהנוסח בברייתא מתייחס לחומש, אין בחומשו. מיתי ומקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי רב עמי ורבי יוחנן, שהסבירו את הברייתא שאם אין במעשר השני עצמו שווי של פרוטה, לא ניתן לפדות אותו. שיש ברייתא שאומרת, מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, דיו שיאמר הבעלים, הוא וחומשו מחולל על מאות הראשונות. זאת אומרת שהברייתא סוברת כדברי חזקיה, שניתן לפדות מעשר שני שאין בו שווה פרוטה על מאות קודמות, ולא אומרים שהוא ימתין עד שיעלנו לירושלים, או עד שיצרפנו למעשר שני נוסף. שכיוון שבתוספת החומש אין אפילו שווה פרוטה, ניתן להסתפק בפדיון על המאות הראשונות. ומזה שנקטה הברייתא את הלשון דיו, מקשה הגמרא, בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר, שזה רב אסי וריש לקיש, שמה שאמרה הברייתא מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, זה לא מתייחס למעשר השני, אלא אין בחומשו של המעשר שווה פרוטה. אבל במעשר עצמו יש שווה פרוטה, היינו דקטני, אז זה מסביר מדוע נקטה הברייתא לשון של דיו. דאף על גב דבדידי, שבמעשר השני עצמו יתבייש בו שווה פרוטה, כיוון דבחום שאילקה, כיוון שבחיוב החומש אין שווה פרוטה, שפיר. אז ניתן להסתפק ולחלל את המעשר השני וחומשו על מאות הראשונות, שכפי שהזכרנו, מסתבר שבמאות הראשונות יש שווי פרוטה לפחות שפנויות לצורך חילול המעשר. אלא למען דאמר, שזה רב עמי ורבי יוחנן, שדברי הברייתא מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, הכוונה שאין בו במעשר השני עצמו שווה פרוטה, מאי, אז מה בא הברייתא לחדש בזה שהיא נקטה את המילה דיו? הרי יכלה הייתה להסתפק ולומר, אומר, הוא וחומשו מחוללים על מאות הראשונים. ואכן נשארת הגמרא בקשיה על דברי רב עמי ורבי יוחנן. עד לכאן דף נון גימל. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את המציאות שנפלו מחיצות ירושלים, ונזכור את נפילות החומה בירושלים במהלך השנים על ידי קריאת מאמר, ככה בונים חומה, מהאתר או לבאות ג'רוזלם. המלך חזקיהו שגר בירושלים לפני כ-2800 שנה הותיר לנו שרידי חומה רחבה להתפאר שהקיפה את כל האגן הדרומי של העיר העתיקה בימינו, כולל הר ציון. חומה זו מוזכרת במקרא בספר מלכים, כאשר רב שקה נציג אשור התבקש לדבר ארמית באוזני העם אשר על החומה. הנביא ישעיהו הוסיף לנו גם את תיאור הבנייה של החומה, והתבטא ירושלים ספרתם ותיצו הבתים לבצר החומה. קטע מרשים מחומה זו, 7 מטרים אורכו, שוכן היום בלב הרובע היהודי ונקרא החומה הרחבה. כמאה שנה לאחר שחומת חזקיהו עמדה איתן מול פשיטה אשורית, יצא עם ישראל לגלות בבל. על גורל החומה הרחבה, אנו למדים מעדותו של יהודי שביקר בעיר לאחר חורבנה, ודבריו מובאים בנחמיה, חומת ירושלים מפורצת ושעריה ניצתו באש. נחמיה, מנהיג הגולים בבבל, נדהה מהתיאור הנורא, ונשא תפילה נרגשת לבורא עולם שיסייע בעדו לקומם את חומות ירושלים החרבות. תפילתו מסתבר התקבלה, שכן זמן קצר לאחר מכן יצא באישור מלך פרס לארץ ישראל, והצליח במאמץ עילאי לבצר מחדש את ירושלים. חומת נחמיה הייתה קצרה בהרבה מקודמתה, והקיפה עיר קטנטנה, 50 דונם בקושי, שהסתרעה על עיר דוד והר המוריה. כיום ניתן לזהות חלק קטן מחומה זו בעיר דוד, אך גם כאן יש החולקים על הזיהוי. זמן לא רב אחרי שיבת ציון, התרחבה ירושלים מערבה, אל אזור הרובע היהודי והר ציון של ימינו. במשך שנים היה אזור זה פרוור מפורז, עד שבאו החשמונאים במאה השנייה לפני הספירה, והקיפו אותו בחומה. בחלוף השנים עלתה שוב העיר על גדותיה, ונשפחה מעבר לקו החומה, הפעם לכיוון צפון. עתה היה זה המלך הורדוס, שנחלץ לעזרת תושבי הפרוור החדש, והקיף אותם בחומה שנצמדה כאוזן לחומה החשמונאית. למען הצדק ההיסטורי נציין, כי יש המייחסים את החומה החדשה הזו דווקא לאחרוני השושלת החשמונאית, בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. ההיסטוריון יוספוס פלאביוס, שביקר בירושלים בשלהי מהבית השני, טייל בין חומותיה ונתן בהם סימנים. החומה החשמונאית זכתה בפיו לכינוי החומה הראשונה, וחומת הורדו זכתה לשם החומה השנייה. ההפתעה הגדולה של יוספוס היא החומה השלישית, חומה ארוכה שהקיפה מרחבים גדולים מצפון לעיר, ואשר נבנתה על ידי המלך אגריפס זמן מה לפני חורבן ירושלים במרד הגדול. כך או כך, מתיאורי חורבן ירושלים בכתבי יוספוס עולה שהחומות נוצו, ורק חלק קטן מהם הושאר בידי טיטוס להתפעלות הדורות הבאים מעוצמת העיר שכבש. מה קרה אחר כך? קשה לדעת בוודאות. היעדר שרידי חומה מן התקופה הרומית שכנעו את החוקרים כי כנראה לא הייתה כזאת בירושלים באותה עת. הרומאים אמנם בנו שערי ניצחון, שער שכם למשל, אבל לא ברור כלל אם אלה שולבו בחומות. המהפך הגדול התחולל במאה החמישית לספירת הנוצחים, לאחר התקבעות מעמדה של ירושלים הביזנטית כעיר קדושה לנצרות. לירושלים הגיעה קיסרית החסודה אודוקיה, שהייתה חובבת שירה באופן כללי ופרקי תהילים בפרט. הגברת מצאה בפסוק, היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים, אות משמיים, כי עליה לבנות חומה לעיר הקודש, שכן פירוש מה היווני, האודוקיה, הוא מיטיבה. ובעקבות כך נולדה אחת החומות הארוכות שידעה ירושלים. החומה הקיפה את עיר דוד, הר ציון וכל מרחבי העיר העתיקה של ימינו. תיאור ויזואלי נאה של חומות האודוקיה ניתן למצוא במפת מיידווה, הלו היא מפת הפסיפס המפורסמת של ארץ ישראל מן המאה השישית, שהתגלתה על רצפת כנסייה בירדן. במפה המתוארת ירושלים שהיא מוקפת חומה אליפטית גדולה ומוגנת בשערים, בצורים ומגדלי שמירה. שרידים מעטים של חומה זו ניתן למצוא בקצה גן האופל סמוך לפינה הדרומית-מזרחית של הר הבית. 500 שנה ניצבה חומת האודוקיה והגנה בעוז על ירושלים מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה. אך בשנת 1033 הכריעו אותה את עני הטבע. רעידת אדמה קשה מוטטה את החומה הקשישה ופגעה במיוחד בחלקה הדרומי שנהרס כמעט כליל. הדבר הביא לבריחת תושבים מדרום העיר שנותר נטוש במשך כמה עשורים. מושלי העיר המוסלמים החליטו לבסוף להותיר שטח זה מחוץ לתחומי ירושלים, כולל הר ציון, ולהקיף את העיר בחומה פנימית מצומצמת יותר בהיקפה. תוואי חדש זה של החומה הדרומית הוא הבסיס לחומת העיר העתיקה של ימינו. עד סוף המאה ה-11 עברה ירושלים מיד מוסלמית אחת לאחרת. החומות נבנו ונפרצו שוב ושוב בידי הפתאמים והסלג'וקים שהתחרו ביניהם מי יאמלל בכישרון רב יותר את תושבי העיר ובעיקר את היהודים והנוצרים. נראה כי על רקע זה התגבשה סופית החלטת האפיפיור באירופה לשלוח את מאמיניו לשחרר את הקבר הקדוש בידי הכופרים. חומת ירושלים, שהייתה כבר עשויה טלאים מרוב פרצות ותיקונים, עמדה עתה מול מצור עשוי היטב של צבא נוצרי צמא דם וחדור אמביציה. לא פלא איפה שבאותו קיץ מר ונימר של שנת 1099 הצליחו הצלבנים בתור מצור בן חודש בלבד לפרוץ לירושלים ולחסל את האוכלוסייה כמעט עד תום. בדד ישבה העיר הבת ים, אבל לפחות חומותיה היו לשם דבר. הצלבנים שלמדו באירופה פרק או שניים בבניית ביצורים שיקמו את חומות ירושלים, וזו עמדה לבטח עד שנת 1187. אבל כאשר הכובש המוסלמי האגדי סלח הדין על איוב עמד בפתח העיר, ידעה החומה כי נחרץ גורלה. הלא היה ידוע במדיניות האדמה החרוכה שהנהיג, וכל מקום שכבש זכה מיד להרס שיטתי, כמו גם חומת עיר הקודש. ושוב עמדה ירושלים פרוזה ומבוישת, אך במאה ה-13 נדמה היה לרגע כי זכתה לעדנה. אחיינו של סלח הדין, אל מליק אל מועתם איסה, שמונה למשה לעיר, הורה על בנייתה מחדש של חומת העיר. רק שהשלים את רוב המגדלים והפך סוף סוף לסולטן, נתקף לפתע בירועי חרטה. עיר מבוצרת עלולה להיות באוכריו, שכן הצבא האיובי שהנהיג פעל נהדר בשדה הפתוח בעזרת פרשים מעולים, אך היה חלש מאוד בהגנה על ביצורים. הוא חשש שהנוצרים ינצלו זאת ואף יכבשו את ירושלים וישתמשו נגדו בחומות שבנה. לפיכך, הורה להרוס מיד את כל מה שבנה, וירושלים חזרה להיות עיר פרוזה. ועל כך אומרים הליצנים, בנה בירושלים ואז הרס את מה שבנה במו ידיו, הרי לכם הישראלי המושלם. שרידים מהביצורים הארוסים ניתן למצוא לאורך כל החומה הדרומית של העיר, כמו מגדל הפינה הענק הצופה למשכנות שעננים. כמעט 300 שנה עמדה ירושלים ללא חומה. הממלוקים, יורשיהם של האיובים, הצטיינו אף הם בלחימת שטח ולא נזקקו לחומות. ירושלים מוזנחה ותושביה נטשו אותה מפחד שודדים ופשיטות של כובשים אכזריים, שכן עיר ללא חומה נחשבה אז למקום מפוקפק מאוד למגורים. אור חדש הפציע לירושלים במאה ה-16. הסולטן הצעיר והנמרץ, סולימן המפואר, שירש ממלכה ענקית מאביו, החליט לבנות חומה לירושלים. קולמוסים רבים נשברו בניסיון לפצח את חידת הלמה. האם זה היה בשל קדושתה של העיר, או שמה ביקש הסולטן לפאר את שמו לעד באמצעות החומה? דבר אחד אנו יודעים בוודאות, הוא לא התכוון להפוך את ירושלים לעיר בירה. למעמד זה זכתה ירושלים רק בתקופת המנדט הבריטי, אחרי 900 שנה בצל ערי בירה מקומיות אחרות. החומה העותמנית נבדתה כבזק בין השנים 1537 ל-1543, וזאת בזכות התושייה, ויש יגידו העצלות של בוניה, היא הושתתה על שרידי חומות עתיקות, ונבנתה ברובה מאבנים שהיו בזורות בשטח, או פורקו ממבנים שעמדו בסמוך לתוואי החומה. וכך זכה למשל שער ציון לחרקי ירי בדמות חלונות כנסייה, וחזיתו הותרה בכותרות צלבניות נאות. שער האריות קושד בדמות ברדלסים שיתרו כנראה מבנה של השליט הממלוקי בייברס, אשר הברדלס היה סמלו המסחרי. דומה גם שהקשת הפנימית בשער יפו נלקחה מאיזו כנסייה אלומה. זקני ירושלים אוהבים לספר כי החומה נבנתה בידי צמד אדריכלים אנונימיים שמסיבות שונות העלו את חמת הסולטן. הוא אמנם ערף את ראשם, אך במחווה של כבוד לחומה היפה שבנו, קבר אותם ליד שער יפו, מה שמכונה קברי האדריכלים שנראים עד היום בצד הרחבה של שער יפו, לאחר שלאחרונה עברו שיפוץ וניקוי. 400 שנה עטפה החומה העותמנית את ירושלים והגנה לתושבים, אך במחצית המאה ה-19 הם החלו לגלוש החוצה, שכונות חדשות נוסדו בזה אחר זו, ועד מלחמת העולם הראשונה כבר גרו רוב הירושלמים בעיר החדשה שמחוץ לחומה. במלחמה זו יכולה הייתה החומה להוכיח את עוצמתה לדוחח האויב הבריטי, אך למרבה האירוניה איש לא נתן לה הזדמנות. בלילה שבין השמיני לתשיעי בדצמבר 1917 ברחו התוקים ירושלים מבלי שירו ולו יריעה אחת, מהתותחים שלהם שהיו על חומת העיר. 30 שנה לאחר מכן, בקרבות מלחמת העצמאות, נחל צהל מפלה קשה בהגנת הרובע היהודי. את קולר האשמה תלה דוד בן גוריון בחומה, שהפריע לטענתו למגינים בדרכם. מה פלא אפוא ששבוע בלבד לאחר איחוד ירושלים במלחמת ששת הימים, אמר בן גוריון, צריך להרוס את חומת ירושלים, היא איננה יהודית, היא נבנתה על ידי סולטן טורקי במאה ה-16, אנו רוצים שירושלים תהיה עיר גדולה אחת, חשוב לנו הכותל והוא עמד וקיים, ואילו להריסות החומה יהיה ערך פוליטי עולמי, אז ידע העולם שיש ירושלים אחת ובה אפשרי מיעוט ערבי. דבריו של בן גוריון זכו לביקורת קשה מצד אנשי רוח רבים, ובהם הסופר שי עגנון שאמר, בן גוריון אמר הרבה שטויות בחייו, הצעתו להרוס את החומה היא היותר גדולה.